השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם, שלום עליכם, שלום, ערב טוב. תשמעו סיפור. יש אדם בירושלים שנקרא אריאל צדיק. למשפחה שלו יש עסק שטיחים גדול במנהטן, בארצות הברית, בניו יורק. לפני כמה שנים זה עסק ששייך בשותפות לאבא ולשלושה ילדים. לפני כמה שנים הוא יושב ועומד בעסק, מקבל לקוחות. פתאום עוצרת בחוץ מכונית מרצדס. זה עסק יוקרתי, באים אנשים עשירים, אבל ראו שזה מכונית מליגה אחרת, שבא פה סוחר גדול. נכנס אדם, סוחר איטלקי, עשיר מאוד, מנהל חברה גדולה לריפוד, ומסתובב בעסק. הלוך, חזור, מסתכל ימינה, שמאלה, עולה בקומות, מתעניין. פתאום במשרד, באחד הקומות כנראה, היה תמונה של הרבי. תמונה של הרבי מלובביץ' על הקיר. האיטלקי הזה מסתכל על התמונה, דקה, שתיים, שלוש, ככה, כאילו נעצר, מתייחד איתה. ואז פתאום זולגת לו דמעה מהעין, והוא אומר לבחור הזה, לאריאל, תגיד לי, אתה יודע מי זה האיש בתמונה? בוא אני אספר לך מי זה האיש בתמונה. הוא מספר לו. הוא אומר, תראה, יש לנו בן יחיד בשם רוברטו. אנחנו, כל החיים שלנו זה הילד הזה, נתנו לו חינוך הכי טוב, הכי יוקרתי, שלחנו אותו לבתי הספר הכי טובים בעיר, ובגיל 18-19 התחלתי לקוות שהוא יירש אותי, שהוא ייקח את העסק במקומי, בן אחד, שנהל את המפעל הגדול שלי. החלטתי לשלוח אותו ללמוד מנהל עסקים בשיקגו, באחת הקולג'ים הכי טובים באמריקה, שבאמת יהיה לו את כל הידיעות וההשכלה שהוא צריך בשביל להצליח בחיים. פתאום הוא נעלם לנו. לא עונה לטלפונים, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו בלימודים. התחלנו לברר, יש לי כסף, מצאתי אותו. התברר שהוא מצא שם בשיקגו, יש הרבה חבורות פרועות ברחוב, התחבר לאיזה חבורה והידרדר לסמים. הבחור לא בשיעורים, הבחור לא במעונות הסטודנטים, בלילות הוא יושב ומעשן. אני ואשתי היינו עמומים, תפסנו מטוס, טסנו לשיקגו, יצאנו איתו למסעדה, התחלנו לדבר, לנסות לדובב אותו, לא העלינו בדעתנו באיזה מצב הוא נמצא. לא הבנו באיזה עומק הוא שקוע בתוך הצרות שלו. הוא הבטיח שהוא יצא מזה, אנחנו איימנו עליו וצעקנו ואשתי בכתה וחזרנו הביתה, קיווינו שזה בסדר. אבל איפה? הבן אדם לא חוזר ללימודים, בן אדם לא מתקשר, לא יודע מה שנעשה איתו. בפעם הבאה שהוא בא הביתה, אומר האיטלקי, פעלתי איתו בדרכים איטלקיות. הודעתי לו שאני עוצר לו את הכרטיס אשראי, שהוא לא רואה ממני יותר שסנט אחד, שאם הוא ימשיך עם ההתנהגות הזאת, אני לוקח לו את האוטו וזורק אותו מהדירה. מבחינתי שיסתדר לבד, שיגור ברחוב. הוא מאוד מאוד נפגע, רוברטו, זרק את המפתחות של הרכב, אתם לא רוצים אותי, לא צריך, ונעלם. לא ראינו אותו יותר. אני אומר ביאושי, שיחדתי אתכם, את החברות של קרטוני החלב בניו יורק, בארצות הברית, התפסנו תמונה שלו על קרטוני החלב עם טלפון שלנו, מי שראה אותו שיתקשר, אף אחד לא מתקשר. כך חלפו כמה חודשים, היינו פשוט מרוסקים. ואז מישהו הציע לנו ללכת להיפגש עם הרבי, לבקש ממנו ברכה. היו לי קשרים עם כמה אנשים, סידרו לי מהר. יהודי. סידרו לנו תור מהיר אצל הרבי, ב-12:30 בלילה, יחידות, הרבי קיבל אנשים כל הלילה, 3 פעמים בשבוע. 12:30 בלילה נכנסתי ליחידות אצל הרבי ביחד עם אשתי, ונכנסתי, שכחתי את כל מה שתכננתי לומר, שכחתי את האנגלית שלי, ואמרתי באיטלקית, הבן שלנו נאבד ואנחנו רוצים למצוא אותו. הרבי ענה לי 3 מילים באנגלית. Amen, very soon. אמן בקרוב, אמן במהרה. התרגשתי מאוד מהדברים שהרבי אמר, לא יכולתי לשמוע יותר, יצאתי החוצה, התלהבתי כל כך, אמרתי, וואו, הולך להיות פה נס, הולך לקרוא פה משהו גדול. אני יוצא לאוטו, אני לא מצליח להתניע אותו. 01:00 בלילה, ברוקלין, אני לבד, זה לא השכונה שלי עם אשתי, מה אנחנו עושים עכשיו? כל ההתלהבות, כל ההתרגשות מהברכה הזאת של הרבי, הכל הלך לי ברגע. מה אנחנו עושים? אמרנו, דרך היחידה, לרדת למטה לרכבת התחתית, בניו יורק הסאבווי מאוד מאוד מפותח, לרדת לרכבת התחתית ולחזור משם הביתה. ירדנו לרכבת התחתית, נסענו תחנה 2-3, באחת התחנות, 01:00 בלילה, 01:30 בלילה, אנחנו שומעים מישהו אומר בקול מרוסק, 25 סנט, 25 סנט, הקול שלו מוכר, אנחנו מסתובבים, אנחנו רואים את הילד. קמנו, חיבקנו, החזרנו אותו הביתה, ברוך השם, הוא אומר, יש לנו היום הרבה הרבה נחת ממנו. אחד הדברים המרכזיים באמונה של יהודי, זה האמונה בתפילה של צדיק. הכוח הזה שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מקשיב להם יותר. כשהם מבקשים משהו, פעם הבאנו את המילים של החתם סופר, שאומר, מה זה הצדיק? מה אתה מבקש מהצדיק? הצדיק, מה זה חס חלילה, זה... איך הצדיק יכול לדבר בשמך? יש רק אלוקים אחד. אז הוא אומר, זה כמו שהאדם הולך לאורך דין שידבר בשבילו. אומר החתם סופר, זה יותר טוב שייכנס הרגל משייכנס... סליחה, שייכנס הראש משייכנס הרגל. אם נכנס הרגל, כמה רגל יודעת לדבר? נכנס הראש, הראש יודע לדבר. זה בסך הכל פרקליט שאדם קונה לעצמו. ופעם מישהו העיר לי דבר יפה, שהתפילה הראשונה מוזכרת בתורה, מדהים, התפילה הראשונה שמסופרת בתורה, איזה תפילה הזאת? זה לא אדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא, זה צדיק שמתפלל בשביל אדם אחר. אבי מלך התנגע, הצטרע בכל גופו, כי נגע בשרה, והוא מבין שהוא צריך להסיר את הפצעים ממנו, את הנגעים, הוא מבקש מאברהם שיתפלל בשבילו. הוא לא מתפלל בעצמו לקדוש ברוך הוא, הוא מבקש מהצדיק מאברהם שיתפלל בשבילו, והתפלל אברהם בעד אבי מלך. זאת אומרת, התפילה של הצדיק היא דבר שפועל למעלה. ועל ההקדמה הזאת אני רוצה לשאול את השאלה הכי גדולה. השאלה שכל אדם אמור לשאול אותה, והמפרשים כבר אלפי שנים שואלים אותה, שאלה עצומה. איך הקדוש ברוך הוא דחה את התפילה של משה? משה רבינו הנהיג את עם ישראל 40 שנה. הוא לא ביקש כלום. הוא לא ביקש משכורת. הוא לא ביקש החזר נסיעות. שבוע שעבר הוא אומר, לא חמור אחד מהם נסעתי. הוא אומר, באתי על חשבוני למצרים. לא ביקשתי מהם כלום. יותר מזה, לא היה מסור כמשה. משה עזב את אשתו ואת הילדים שלו. פרש מאשתו כי פשוטו, משה התחתן עם עם ישראל. כדת משה וישראל, איך שאומרים תחת החופה. משה התחתן עם עם ישראל. לא אישה, לא ילדים. אנחנו לא יודעים מה היה עם הילדים של משה, אם הוא חינך אותם, איך הם גדלו. עדיף לא לדעת מה שכתוב במדרשים על הילדים של משה. אנחנו רואים שהם לא ירשו אותו. הילדים של אהרון כן ירשו אותו. הילדים של משה לא ירשו אותו. אנחנו מבינים שהם לא היו מתאימים לרשת אותו, כי משה לא חינך אותם. משה לא היה איתם בכלל. משה עזב אותם והלך למצרים להציל את עם ישראל, ואחרי זה הנהיג את עם ישראל 40 שנה. משה נתן את כל מה שיש לו 40 שנה בשביל עם ישראל. ואז בסוף הוא נופל באיזה שטות, כמו שנראה עוד מעט, שטות ממש, אי אפשר להבין מה החטא שם בכלל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, ככה? אתה לא תיכנס לארץ. אתה ואהרון תמותו על אדמת המדבר. אז משה זה רב חובל שהולך את כל הדרך. 40 שנה הוא סוחב אותם במדבר כדי להגיע אל הארץ המובטחת. ואז בקילומטר ה-99 הקדוש ברוך הוא תופס אותו על משהו, ואומר לו, אתה תמות ולא תיכנס. וזה דבר מדהים, איפה הצדק? איפה השכר? זו תורה וזו שכרה? לא היה מסור בהיסטוריה כמשה. לא היה חסיד בהיסטוריה כמשה. אין כבן המרם כמו שאנחנו שורים בששרים בליל שמחת תורה. אז זה מה שאנחנו מנסים להבין. מה פה הסיפור הזה? איך ייתכן שמשה רבינו נשאר מאחורינו? התעלומה הזאת הופפת מפרשת חוקת, בעצם תלווה אותנו עד סוף התורה. כל השליש האחרון של התורה, חצי ספר במדבר וספר דברים, הולך סביב הטרגדיה של משה. התחנונים שלו להמשיך הלאה, להשלים את המשימה. רב חובל שעשה את כל הדרך להשלים את המשימה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא יקרה, אתה תישאר על אדמת המדבר. וזאת השאלה הכי גדולה שאמורה להטריד כל אדם. איפה הצדק? איפה היושר? מה עומד מאחורי העניין הזה שמשה נשאר במדבר ולא נכנס לארץ? בואו נקרא, יש מדרשים כל כך מרגשים, יכולתי למלא עמוד שלם רק מהדיאלוגים בין משה לקדוש ברוך. זה בפרשת חוקת, זה בפרשת ואתחנן, זה בפרשת האזינו. לקחתי שלושה בסך הכל. דברים רבה למד ג' י' א', זה כבר בסוף התורה, זה פרשת האזינו כמדומני. ואתחנן אל השם. מה הוא התחנן? משה אומר, התחננתי. לא ביקשתי, לא התפללתי, לא בכיתי, התחננתי. אין מילה יותר כואבת מהתחננתי. ואנחנו יודעים, והתחנן בגימטריה תף קופתת ור, 515 תפילות, אומר המדרש, מה הוא התחנן? מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא באותם דקות? עשה בשביל אברהם, עשה בשביל יצחק, עשה מה יאמרו הגויים? מה הוא אמר? אומר המדרש, הוא אמר, ריבונו של עולם, אני מבקש שכר. עבדתי אותך 40 שנה, לא ביקשתי תשלום, עכשיו הגיע הזמן לבקש שכר. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך יגיעי וצערי שנצטערתי על ישראל עד שיהיו מאמינים לשמך. כמה צער הצטערתי עליהם עד שקבעתי להם תורה ומצוות. לא היה קל לו למשה, בכלל לא היה קל לו. כל יום טענות חדשות וכל יום כיתורים חדשים. להחזיק יהודים 40 שנה, תראו ביבי כמה סובד. להחזיק יהודים 40 שנה, תחשבו מה זה, זה לא שנה, לא שנתיים, לא שלוש, 40 שנה רצופות הוא שורד איתם במדבר, מידת העקשנות, מידת הנצח. אדמור הזקן הביא בפרק מבית בטניה, שמשה רבינו זה מידת הנצח. כי לנהל יהודים 40 שנה זה לא משהו טבעי, ועוד לרצות להמשיך איתם. זה לא משהו טבעי. משה רבינו אומר, כמה צער הצטערתי עליהם, לא היה לי קל. הייתי בודד, הייתי לבד, הכל עשיתי לבד. רק מה? אמרתי, מה כל הזמן החזיק אותי? אמרתי, כשם שראיתי בצרתן, כך הראה בטובתן. אמרתי, הכל שווה בשביל להגיע הביתה, בשביל להגיע לארץ ישראל, בשביל לכבוש את המוצב, בשביל להגיע אל היעד, הכל כדאי לי. ועכשיו שהגיע טובתן של ישראל, אתה אומר לי לא תעבור את הירדן הזה? כשהגענו עד הירדן, כבר רואים בעיניים מנגד תראה את הארץ, כבר רואים את הערים, כבר רואים את הכנרת, כבר רואים את האדמות, רואים את ארץ ישראל. אתה אומר לי, לא, אתה תישאר במדבר, אתה תמות שם על אדמת המדבר, ומקום קבורתו לא נודע. אפילו לא יודעים איפה משה רבינו נקבר. זאת שילום עבודה של מם שנה שעמלתי עד שיהיו עם קדוש. אומר משה רבינו, זו תורה וזו שכרה, זה מה שמגיע לי. אם כן, זאת שאלה עצומה, למה? למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לא, אתה לא תיכנס. אז כמובן, כולם יודעים מי מריבה, ונדבר על זה עוד מעט. אבל זה לא תירוץ מי מריבה. כי איפה כוח התשובה? משה רבנו, לא מגיע לו כפרה, אז הוא טעה, אז הוא חטא. כל התורה מלאה בדבר הזה, שלא יאמרו, נעלתי דלת בפני בעלי תשובה. אין חטא שאי אפשר לתקן אותו. דוד המלך חטא על פניו בחטא יותר חמור ממשה, ברמת הפשט. והקדוש ברוך הוא מחה לו והשאיר את המלוכה אצל ילדיו. מנשה המלך. הגמרא מספרת על מנשה שלא היה רשע כמוהו. הוא הרג את סבא שלו, ישעיהו הנביא, הרג אותו. לא היה רשע כמוהו 40 שנה. ובסוף הקדוש ברוך הוא מחה לו. למה? שלא יגידו שאין תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, שלא ייווצר מצב שאי אדם אחד בהיסטוריה יפחד לחזור, כי הוא יגיד, יש חטא שאי אפשר לכפר עליו. לא. מה? שהתייאשו כמו אלישע בן אבויה. נכון? וגם שם אומרים, כתוב בתניא, אז גם שם כתוב שהוא עדיין, אם היה מתאמץ, היה יכול להיכנס. ורק למשה רבינו לא מגיע כפרה. רק משה רבינו הוא אדם שעליו הקדוש ברוך הוא מחליט להפעיל את מידת הדין, עד הסוף. יותר מזה, וזה הדבר המדהים. יש מדרשים שאומרים שמשה הציע פתרונות. משה אמר, ריבונו של עולם, אתה כועס עליי? אתה אומר שחטאתי? אני מקבל על עצמי עונש. אני מוכן לקבל על עצמי עונש. פעם הוא אמר, ריבונו של עולם, אני מתפטר. אני אפרוש מכל הסמכויות שלי ויכנס לארץ כאדיוט, כתלמיד. אני האחרון בסוף המחנה. לא ידעו ממני, לא ישמעו ממני, לא יכירו אותי. אני לא יוציא מילה אחת מהפה. תן לי להיכנס כאדיוט. אז גם הענשת אותי. וגם מצד שני אני אזכה לנשק את אדמת הארץ. כמה חכמים חלמו לנשק את אדמת הארץ, אני אזכה לרדת בבן גוריון ולנשק את אדמת הארץ. אומר משה רבינו במחילת רבי ישמעאל בשלח, אמר משה, ריבונו של עולם, נגזרה גזרה שלא ייכנס אל הארץ במלכות. אני מבין, נגזרה עליי גזרה שאני מלך לא ייכנס לארץ, מנהיג אני לא יהיה, לכן לא תביאו את הקהל הזה, לא אני אביא אותו. בסדר, אכנס לה כאדיוט. אז אני אכנס כאדיוט, כאדם פשוט, אני מתפטר, אני פורש מכל הסמכויות, שיהושע יכניס אותם לארץ. אבל אסור לי להיכנס כסתם יהודי, כעוד יהודי בעם ישראל. אכנס לה כאדיוט, אמר לו, אין המלך נכנס כאדיוט. לא, אתה לא יכול להפוך להיות אדיוט, אז מה? אז תישאר במדבר. והדבר המדהים ביותר. משה מציע ואומר, ריבונו של עולם, תן לי להיכנס בארון קבורה. אוקיי? אני לא יכול להיות אדיוט. אז משה אומר, הוא אומר על עצמו, הוא ימות במדבר. הוא ימות על שפת הירדן, ויכניס אותי בארון קבורה, שלפחות אני אזכה להיקבר בארץ ישראל. כמו כל השבטים וכמו יוסף. התורה מספרת על יוסף, שיוסף מת במצרים, לקחו השבטים אותו על הכתף, העבירו אותו 40 שנה, הוליכו אותו איתם, וקברו אותו בשכם. אומר משה רבינו, מה הבעיה? אני לא יכול להיכנס כאדיוט, אין בעיה. אז הוא ימות במדבר, ולפחות תן לי להיכנס, להיקבר בהר הזיתים, בהר המנוחות, תן לי להיקבר בארץ ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תנחומה ואתחנן וב, משה שאל, אם לא בחיי, אכנס לאחר מותי? אמר לו, לא בחייך ולא לאחר מותך. למה? אם אני הייתי חוטא בדבר כזה, היו מוכלים לי? אז משה לא מגיע לו מחילה. הוא יותר גרוע מכל אחד מאיתנו. זה בסך הכל מה הוא עשה וזה השלב השני. קודם, בסך הכל מה הוא עשה זה השלב השני. אבל אפילו אם הוא היה עושה את הדבר הנורא ביותר, אפילו עושה את הדבר הנורא ביותר, לדוד המלך הקדוש ברוך הוא חתם מחל, אז למשה לא מגיע מחילה, ולא מגיע לו אפילו להיכנס בארון קבורה. מה הרעיון?
אחים מחמוד פה יוסף.
מה?
אחים מחמוד.
האחים, נכון? אנחנו רואים פה שיש איזשהו עניין חיובי. לא יכול להיות שזה רק עונש. יש איזו סיבה חיובית שבגללה משה נשאר בחוץ לארץ. ואנחנו רוצים היום לדבר על זה, על הפרשנות של הרבי. ערב ג' בתמוז, אנחנו רוצים לדבר בדיוק על עניין שהוא הרבי. הפרשנות, הרבי לא מביא פרשנות שלו, מביא פרשנות של מדרש, אבל מתוך כל המדרשים הוא בוחר את המדרש הזה, כי יש כל כך הרבה מדרשים. זה הרבי. הרבי דיבר על עצמו, וזה יסביר לנו גם עוד שאלה. כשנבין למה משה נשאר בחוץ לארץ, נבין גם למה הרבי נשאר בחוץ לארץ. בעצם הרבי גם מסביר את עצמו, עניין שהוא הסביר אותו כמה וכמה פעמים, ובסוף נבין גם מה השליחות שלנו. כשנדבר על האחריות של האדם למקום שלו, על האחריות של האדם למקום שבו אלוקים שם אותו, נבין כל אחד מה האחריות שלו לשכנים, למכרים, לבית הכנסת שהוא מתפלל בו, כל אחד למקום שבו אלוקים שם אותו. אוקיי, נתחיל עם השאלה שאתה שאלת. מעבר לעניין הזה של למה אלוקים כן מחל לו ולא מחל לו, השאלה הפשוטה ביותר, שהיא מתבקשת עוד לפני השאלה שבה פתחתי, מה הוא עשה בסך הכל? מה זה החטא הזה של מי מריבה שבגללו מגיע לו להיכנס לארץ? יש תחושה מאוד מאוד קשה, והבאתי פה ציטוט של העקדת יצחק, אם אני הייתי אומר את זה, הייתם זורקים אותי מבית הכנסת. העקדת יצחק, רבי יצחק הרם, הפרשן הספרדי הגדול לפני גירוש ספרד, אומר, חבר'ה, אל תנסו להבין, כי אי אפשר להבין. משה לא עשה כלום. עזבו אתכם, חטא מי מריבה, זה שום דבר. אומר עקדת יצחק, במובא מספר 2, פרשת חוקת, הרי שולחן, והרי בשר, והרי סכין לפנינו, ואין לנו פה לאכול. אומר, יש את השולחן, יש את הבשר, יש את הסכין, הכל נמצא, ואנחנו לא יכולים לאכול. מה המשל? מצוות השם למשה כתובה לפנינו. אנחנו רואים מה הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות. המעשה אשר עשה לא נעלם מנגד עינינו. אנחנו רואים מה הוא עשה בפועל. ואולם, מחרון אף השם השתומם ליבנו. מה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס? מה הוא עשה? ממה יש להתרגז? ואין איתנו פירוש על זה שישכך את האוזן ביישוב הכתובים. אומר העקדת יצחק, וחשוב להבין מתי הוא אמר את זה. הוא היה לפני גירוש ספרד, זאת אומרת לפני 500 שנה. הוא כבר היה אחרי הרמב״ם, ואחרי הרמב״ן, ואחרי כל גדולי המפרשים שהסבירו את החטא של משה. האור החיים מביא 10 פירושים במה משה חטא. 10 פירושים, ואומר, אף אחד מהם לא משכנע. אחריו ראיתי מפרש מאוחר יותר. הרמב״ם מביא. אני לא יודע אם את הזכיר את הרמב״ם, כן. גם הרמב״ם, גם הרמב״ן, כן. אני... לא למה לא נכנס, על מי מריבה. מה היה החטא של מי מריבה? עוד רגע אני אגיד. ראיתי פרשן יותר מאוחר באיטליה שמביא 13 פירושים ואומר אף אחד לא משכנע. הוא אומר אותו פרשן, אומר דבר יפה, אומר משה רבינו חטא בחטא אחד והמפרשים העמיסו עליו 13 חטאים. כי כל אחד מנסה להבין מה הוא עשה, מה הייתה הבעיה. הרמב״ם אומר ככה, הרמב״ן אומר ככה, רש"י אומר אחרת, כוזרי אומר אחרת. כל אחד מנסה למצוא איזה משהו. למה? כי אתה קורא את הפירוש ואיך אומר עקדת יצחק? אין לנו פה לאכול, לא מבינים. לכן לפני שנכנסים לנושא צריך לזכור את ההקדמה שלו. אין פירוש על זה שישכך את האוזן. שום פירוש לא משכנע. המפרשים אמרו כי כתוב בתורה סיפור, אז הם צריכים להסביר. אבל סוף סוף השאלה נשארת יותר גדולה מהתשובה. בואו נספר את הסיפור. פרשת חוקת מתחילה בעצם אחרי הסיפור של פרה אדומה, מתחילה בעשירי בניסן. 40 שנה נגמרו, 39 שנים נגמרו, זהו, מגיעים לשנה האחרונה. כולם יודעים, עוד שנה אנחנו נכנסים לארץ, 39 שנים חיכינו לזה. ואז בעשירי בניסן, ערב פסח, מרים מתה. מרים, האחות של משה ואהרון, האחות הגדולה, נפטרה בת 127 שנים. משה ואהרון הולכים לאוהל להתאבל עליה, אחותם, מצוות אבלות, לשבת שבעה. הם יושבים באוהל, מתחילים להתאבל, לקיים מנהגי אבלות, שומעים רעש מבחוץ. הם חשבו, ככה המדרש אומר, שבטח העם התאבל, האחות של משה נפטרה, האחות של אהרון נפטרה, בטח אנשים יושבים בחוץ ובוכים. איפה? זה קולות אחרים. הקולות שהם כבר הרבה זמן לא שמעו אותם, כיתורים. מה קרה? הלך באר המים. בזכות מרים, הם זכו לסלע שהלך איתם במדבר ונתן להם מים. מאיפה שתו במדבר? מיליוני אנשים הולכים במדבר, איפה שותים? לא הוציאו מימיות ממצרים, זה גם לא מחזיק ל-40 שנה. היה להם סלע שהוציא מים באופן ניסי. איך שמרים נפטרה, הסלע נאבד. הלך והתחבא בין הרבה סלעים מסביב ונאבד. אין מים. נו, הילד שלי רוצה מים, הנכד שלי רוצה מים, התחילו לפקוד, איפה מים? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ועכשיו תראו, דיברנו על תואנה. תראו מה הקדוש ברוך הוא, כמה מכניס לו בתוך העניינים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה. תיקח את המטה ולך דבר אל הסלע שיוציא מים. טוב, משה הולך אל הסלע, היה שם הרבה סלעים מעורבים אחד בשני, ודיבר אל הסלע הראשון שהוא ראה. הסלע לא מגיב, לא מוציא מים. למה? אומר רש"י, כי זה לא היה הסלע של מרים, זה היה סלע אחר. טוב, משה מבין שזה כנראה לא הסלע הנכון, אז מתחיל להתחפש. ואז הוא שומע מאחוריו רעש. אנשים מאחוריו מתחילים לדבר ואומרים, משה הזה, חס וחלילה, הוא רוצה לשקר עלינו. הוא מחפש איזה נווה מדבר, איזה מקום עם קצת מים, והוא יגיד שהוא הוציא מהסלע. כי אם הוא מוציא מהסלע באופן ניסי, למה הוא מחפש סלע מסוים? נס אפשר לעשות מכל סלע, נס אפשר גם לעשות מהקיר. למה הוא צריך דווקא את הסלע של מרים? הוא אומר מרים, הוא מחפש מקום עם קצת מים באדמה, כדי שיוכל להגיד שהוא הביא את המים. ואז משה מאוד מאוד התבלבל. אם הוא ממשיך לחפש את הסלע של מרים כמו שאלוקים אמר לו, הוא עושה חילול השם, כי הם יחשבו שהוא משקר אותם. אם הוא ידבר אל הסלע הראשון, כמו שהם רוצים, זה לא מה שאלוקים ביקש ממנו. הוא מאוד מאוד התבלבל, והיה לו הרי מטה ביד. הקדוש ברוך הוא אמר לו לקחת מטה ביד. כביכול מתוך הכעס, רגע, הדבר הכי חשוב. מתוך הכעס, מתוך הבלבול שהם עשו לו, וזה גם יום שאחותו נפטרה עם כל הבלגן, הוא מתחיל לצעוק ואומר להם, שמעו נא המורים. פעם ראשונה שמשה מקלל את עם ישראל. הוא אומר להם, שמעו נא סרבנים, שמעו נא שוטים, תגידו לי, 40 שנה אני מחזיק אתכם, אתם עוד לא מאמינים לי. הבאתי לכם לחם מהשמיים, הבאתי לכם מים מהסלע, הוצאתי אתכם ממצרים, 39 שנים, אי אפשר לשכנע יהודי. מה שאני לא אעשה, תטיל בי רפש. אז שמעו נא המורים, שמעו נא סרבנים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? אני יכול להוציא מים מכל סלע? אני צריך את הסלע שאלוקים אמר לי. ואז הוא מאבד שליטה מתוך הכעס, נותן מכה, שתי מכות, על הסלע עם המקל על הסלע, ויצאו מים, יוצאים הרבה הרבה מים.
והיה פעם לפני זה שאמרו שהוא נתן מכה על סלע והיה.
והיה מים, נכון? הרי בשנה הראשונה כבר אז הוא נתן ויצאו מים, נכון? אני אזכיר עוד מעט השאלה הזאת. במדבר רבה יוטטת, התחילו לומר, מובא מספר 2 קטע שני, התחילו לומר, משה מחפש את הסלע, אז מה החבר'ה היהודים הספקנים האלה מה אומרים? אופה, הוא עובד עלינו. אם הוא עושה נס, מה הוא צריך סלע מסוים? שיגיד לאוויר והשמיים ייתנו מים. מה, הוא צריך סלע ספציפי דווקא? התחילו לומר, יודע משה חוק הסלע, מחפש איזשהו נווה מדבר שיש בו מים. נמצא משה, עומד בספק. אם ישמע להם, ידבר לכל סלע, אני מבטל דברי המקום, אבטל את דברי השם שאמר לדבר אל הסלע של מרים. צבח עליהם, שמעו נא המורים, סרבנים שותים, וירא משה את ידו ויח את הסלע, היכהו פעמיים ויצאו מים רבים ושטפו כל מי שהיה מרנן כנגדם. אז יופי, יש מים והעם נרגע. אבל הקדוש ברוך הוא כעס מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון, עשיתם את שגיאת חייכם, 39 שנים של עבודה הלכו לעזאזל, אתם נשארים על אדמת המדבר. אתם שניכם תמותו פה ולא תגיעו אל הארץ. ומשה בוכה ומתחנן, והחטא הזה לא נמחל. עכשיו, כמו שכל המפרשים שואלים, מה הקדוש ברוך הוא כועס כל כך? א', מה ההבדל בין לדבר אל הסלע ללהקות בסלע? להוציא מים ממכה זה לא נס? זה לא קידוש השם? מישהו פעם נתן מכות על משהו ויצא ממנו משהו? שום דבר לא יוצא. דם יוצא. אתה נותן מכה על סלע, איך יוצא מים? זה גם נס. אומר הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. ושאתה נותן מכות על סלע ויוצא מים, זה לא קידוש השם? זה לא נס? לא ברור שזה מהקדוש ברוך הוא? יותר מזה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לקחת מקל. למה הוא אמר לו לקחת את המקל?
בפעמים
קודמות הוא נתן מכה עם הסלע. עוד שואלים, מה אהרון חטא? גם אם משה חטא, מה אהרון פה מעורב בכל הסיפור? עוד שואלים, בהתחלה הוא דיבר ולא מצא את הסלע. לכן הוא התבלבל והיקע בסלע. בקיצור, נראה מכל הסיפור הזה, כמו שאומר העקדת יצחק, שכביכול נגזרה גזרה. ואיך כתוב נורא עלילה על בני אדם, הקדוש ברוך הוא מעליל עלילות על בני אדם, כדי שזה יהיה מתחתם. בכל זאת, המפרשים מנסים למצוא הסברים, כמו שאמרתי, האורח חיים הביא 10 הסברים, אני לא אביא 10. אני אזכיר בקצרה שלושה מאוד מאוד מיוחדים שגם נוגעים לחיים של כל אחד מאיתנו. הראשון זה הרמב״ם, הרמב״ן מביא אותו באריכות. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, במורה נבוכים, אומר משה חטא בחטא הכעס. משה הראה לעם ישראל שאפשר לפעול מתוך כעס ולעשות טעויות מתוך כעס. ועל זה הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יכול למחול לך. כי אם לך מותר לכעוס, מה יגיד הבעל שחוזר בסוף יום עצבני? אם אתה מאבד שליטה, נכון 39 שנים החזקת מעמד, הרי כולנו כאלה, בהתחלה מחזיקים מעמד, בהתחלה מחזיקים מעמד, עד שמגיע הניצות שפרק אותנו. אבל אם לך מותר לחוס ולאבד שליטה ולצוק על עם ישראל, שימון האמורים לקלל מתוך כעס, אז מה יגידו אזובי הקיר, מה נגיד כולנו? ובאמת הרמב״ם לשיטתו בהלכות דעות, שאומר שבכל המידות בעולם צריך ללכת בקו האמצע. אומר בכל המידות בעולם מותר ללכת קצת מפה, קצת מפה. אדם קמצן. מצד אחד יש את הקמצנים, מצד שני את הפזרנים. אומר, תהיה באמצע. יום כן, יום לא. אומר הרמב״ם, חוץ מתכונה אחת, שתי תכונות, הכעס והגאווה, שבהם צריך ללכת הקיצוניות השנייה ביותר. כעס אסור להיות חצי כעסן. אסור ללכת באמצע. בכעס צריך ללכת לשפלות הרוח, אל הקיצוניות המנוגדת. למה? דיברנו על זה פעם בעריכות בפרשת מטות. כי הכעס משבש את שיקול הדעת. הכעס לוקח לנו את המנגנון של האנושיות. מה ההבדל בין אדם לבהמה? שלאדם יש שיקול דעת. הוא יכול לקבל החלטות בצורה שקולה, בצורה זהירה. ברגע שהוא כועס, הוא שורף לעצמו את הפיוז. הוא מאבד את כושר השיפוט, את כושר קבלת ההחלטות, ואז הוא נעשה מסוכן. יש לזה דוגמה חזקה מאוד בנביא. אומרים את זה, הפטרת מחר חודש. דוד רצה ללכת בערב ראש חודש לאכול בבית, אז הוא סיכם עם יונתן, שיונתן יבדוק אם שאול כועס עליו או לא. אז הם יושבים בסעודה אצל המלך, ואז המלך שואל איפה דוד, אז כמו הסיכום המוקדם, המלך שואל, אז יונתן אומר, הלך הביתה של ההורים שלו לאכול זבח. אבא מתרגז ואומר, אבל איפה? הוא לא קיבל ממנו רשות. אז יונתן ככה בכוונה מדליק אותו ואומר לו, די אבא, תירגע, מה קרה? הלך לאכול עם ההורים שלו, מה אתה רוצה? ואז שאול מאבד שליטה, והוא לוקח את החרב להקוט אותו. מרוב הכעס שלו על דוד, הוא לוקח את החרב להקוט אותו ואומר, אתה לא נורמלי, אתה לא מבין שאני לוחם בשבילך? אתה לא מבין שהדוד הזה יירש אותי? הוא יחליף אותי ואתה לא תקבל את המלוכה? זאת אומרת, הוא בא לקחת את החרב להרוג את הבן שלו. זה הבעיה של הכעס. כשאדם כועס, הוא שורף את, הפיוז, הוא שורף את הבקרה, הוא שורף את הבקר שלו. ומילא אומר הרמב״ם, הבעיה היא לא בעצם ההכאה, הבעיה היא במה שמסביב בחטא הכעס. הרמב״ן מביא אותו, הרמב״ן מביא פירוש אחר, שאומר הבעיה היא שהם יחסו את ההצלחה לעצמם. הם אמרו, המין הסלע הזה נוציא לכם מים. כאילו שהוא ומשה, כאילו כביכול אחרי 39 שנים, משה כבר קיבל ביטחון עצמי. אז כבר, משה כבר מדבר על עצמו, המין הסלע הזה נוציא לכם מים. שוב, כל אחד מחפש הסברים מכאן ומשם. יש הסבר מאוד מאוד יפה ומקורי וחדשני, שכתוב באברבנאל. רציתי לומר אותו כי יש לו קצת ראייה בתורה, באמת, ראייה יפה אפילו בתורה. אברבנאל אומר, עזב אותך. במי מריבה הם לא עשו שום דבר. מי מריבה זה היה רק סיפור כיסוי. למה אומר אברבנאל? על משה ואהרון נגזר 40 שנה קודם שהם לא ייכנסו לארץ. למה? אהרון היה מעורב בחטא העגל, משה היה מעורב בחטא המרגלים. נכון, הרבה שנים קודם כבר אלדד ומידד אמרו שהוא לא ייכנס. אהרון הרי עשה את העגל, נכון, מסיבות טובות, דיברנו על זה פעם, אבל תכלס הוא עשה את העגל. משה שלח את המרגלים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שלח לך לדעתך, נתן לו רמז, תיזהר. מכל מיני סיבות משה לא הבין את הרמז ושלח את המרגלים. במילא פה הגיע את פיראון. זאת אומרת, כבר 40 שנה קודם הוחלט שהם לא ייכנסו לארץ, אומר אברבנאל, וכאן רק הקדוש ברוך הוא רצה לכבד אותם. הוא לא רצה שיצא מצב שיהיה כתוב בתורה שאהרון חטא בחטא העגל ומשה חטא בחטא המרגלים, כיוון שזה בכלל לא בערך למה שהם חטאו. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מפיל עליהם איזשהו חטא קטן, כדי שלדורות ייזכר שהם אשמים בחטא הקטן הזה. ואברבנאל מביא לזה ראיה מפסוק מפורש מאוד מאוד מעניין. בואו נקרא את הקטע האחרון במובא מספר 2, דברים א', בספר דברים משה הרי מסכם וחוזר ומתאר את כל מה שהיה בארץ, את כל מה שהיה במדבר, סליחה, את חטא העגל וחטא המרגלים. וכשהוא מדבר על חטא המרגלים, הוא אומר משפט מאוד מאוד מוזר, שכל המפרשים מתעכבים להסביר אותו. דברים א', ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ ולא אביתם לעלות. ואז משה מוסיף משפט מדהים, גם בי יתענף השם בגללכם, לאמור גם אתה לא תבוא שם. אומר משה, הקדוש ברוך הוא יתענף בי בגללכם. איך בגללכם? הוא הרי חטא במי מריבה, לא הם. מכאן שמשה חשב שהוא לא נכנס לארץ בגלל המרגלים. משה לא האמין שהוא לא נכנס לארץ בגלל מי מריבה. לא היה נראה לו שבגלל כזה דבר קטן הוא יאבד את הזכויות שלו. אלא מה משה אומר? בלבלתם אותי עם המרגלים, גרמתם לי לשלוח את המרגלים, ואז נגזר עליי שאני לא אכנס, רק שנייה דוד, רק יקרא. אברבנאל במדבר חף את דברים מאלף, זה קומבינציה משני מקורות שלו. משה ואהרון הענשו בעבור אבונות שעשו. אהרון באבון העגל ומשה בעניין המרגלים, והיה מי מריבה כלי אמצעי לדבר ולא סיבה עצמית בו. אם כן אני מסכם, המפרשים מנסים מכאן ומשם. אבל תכלס, כמו שאמרתי, זה לא פותר לנו את הבעיה. כי במה שמשה לא חטא, הוא לא יכול להיכנס בארון קבורה? בסדר, שימות על אדמת המדבר, שיאבד את כל הסמכויות שלו, שלא ייכנס כעדיות, הכל מובן. אבל לא מגיע לו להיקבר בארץ. הוא צריך להישאר על אדמת המדבר, ועד היום יהודים לא יודעים איפה משה קבור. מקום קבורתו לא נודע, אין לנו אזור, אין לנו שטח, אין לנו שום מקום ללכת אליו. למה? כי משה נשאר שם עם כל החבר'ה של הקוטרים האלה, שהלכו לעולמם. זה מכובד, זה תורה וזה שכרה, זה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא גומל לאנשים שעבדו אותו והתמסרו אליו 40 שנה יום ולילה. מה הרעיון הזה, כמו שאמרתי, איך שלא נסביר את מי מריבה? בסדר, זה מצדיק שמשה לא ייכנס לארץ כמנהיג, נגיד שזה מצדיק. אבל אפילו לא בארון קבורה. אפילו שלא יתאמן בארץ. וגם אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שידעו איפה הקבר שלו, היה יכול להשכיח מאיתנו את זה. הקדוש ברוך הוא השכיח דברים יותר גדולים מאיתנו. אז מה העניין הזה? אנחנו מוכרחים לומר, ולפה אני רוצה להגיע, שיש סיבה חיובית שבגללה לא נכנס לארץ. זה לא רק הסיבה השלישית של העונש, הקדוש ברוך הוא רצה ששם הוא יהיה. זה המקום שלו. ואנחנו רוצים באמת להבין למה. נפתח עם סיפור. נדמה לי שלא ספרתי את הסיפור הזה אף פעם, אבל סיפור שהתפרסם בשיחת השבוע בעוד מקומות, והוא סיפור מאושר על ידי בעל המעשה. יש אדם מפורסם, לצערו הוא התפרסם בשם זיו שילון. מכירים את עשית השם? זיו שילון זה פצוע, אדם גיבור ישראל, אדם שתשנ"ג לפני 4 שנים, היו על גדר המערכת חבורה של חיילים, והיה שהוא רעש מכיוון הגדר, הוא התקדם לגדר, התפוצץ עליו מטען, ויד אחת התרסקה במקום, היד השני התנדנדה כבר, והוא בכוחות לא אנושיים, לא רגילים, הוא חזר את כל הדרך עד לג'יפ, כי הוא זכר שהם בטח עומדים פה מאחורי הגדר לחטוף אותו. אז הוא פשוט בכוחות על אנושיים עם חצי גוף מרוסק, הוא צעד חזרה עד הג'יפ ושם איבד ההכרה. טוב, התחיל תהליך מאוד מאוד קשה, היד השמאלית הלכה, והיד הימנית הרופאים איכשהו ניסו להציל אותה ולא כל כך הצליחו, אמרו לו שכנראה יצטרכו לקרות גם אותה, גם את היד הימנית הזו. הוא השיג קשר, נוצר לו קשר עם האגודה של נפגעי הטרור, יש בחב"ד, יש גוף שמטפל בנפגעי הטרור, והם לקחו אותו לטיול באמריקה, בל"ג בעומר, בתחילת הקיץ, לקחו אותו עם קבוצה של נפגעי טרור לטיול באמריקה. בין היתר, ביום שישי, ערב ל"ג בעומר, משהו כזה, בסביבות ל"ג בעומר, לקחו אותו להתפלל בציון של הרבי בניו יורק, באוהל של הרבי. כשהם מגיעים שם לאוהל, אז אומר לו קוטנר, החבדניק שליווה אותם, שיש סגולה שכל אדם צריך לומר את פרק התהילים של השנה שלו. זאת אומרת, הוא שואל את זיו, בן כמה? אתה, זיו אומר, בן 25? אומר, פרק התהילים של השנה שלך זה פרק התהילים הבא. אם אתה בן 25, אז אתה בעצם נמצא בשנה 26, אז אתה אומר את פרק כף וו בתהילים. זיו מאוד מאוד התרגש, אמר את פרק הוו בתהילים, נכנס לציון, התפלל ויצא. אחרי שהוא יוצא מהציון, הוא אומר לקוטנר שלא, שהוא עשה עכשיו חשבון, שהוא רק עוד 10 ימים יהיה בן 26. הוא עוד לא בן 26, הוא בן 25, סליחה, שהוא רק עוד 10 ימים יהיה בן 25, עכשיו הוא בן 24. אז קוטנר אומר לו, מה הבעיה? אז קח שוב את ספר התהילים ותגיד את פרק חפי, לא את פרק עבב. בסדר. בלילה הם היו באיזשהו מלון מאוד מפואר, במנהטן, אכלו שם. באמצע הסעודה, זיו קורא לקוטנר לחבדניק ואומר, רוצה לדבר איתו. מאוד מאוד שבור, התחיל לפקוט, אומר שמשהו יושב לו על הלב, הוא רוצה לספר את זה לחבדניק. הוא אומר, תראה, כשאני לקחתי את ספר התהילים ליד, עשיתי לעצמי סימן. אני עומד בפני התלבטות מאוד קשה. האם להסכים שיורידו לי את יד ימין או לא? ואני בהתלבטות נוראה, התלבטות חיים, רק יד אחרונה שנשארה לי. ואמרתי לרופאים שאני אחליט אחרי שאני אחזור מאמריקה. עכשיו אני עשיתי לעצמי סימן שבפרק התהילים שאני לוקח ליד, אם יהיה סימן על זה, אני לפי זה מקבל החלטה. חשבתי שאני בן 25, אמרתי את פרק כף וו, לא היה קץ לאושר שלי. בפרק כף וו מוזכר 3 פעמים המילה יד, ואפילו פעם אחת המילה ימין. בפסוק וו כתוב, הרחץ בניקיון כפיי. פסוק י' כתוב, אשר בידיהם וימינם. הייתי מאושר. אבל אחר כך שנזכרתי שאני רק בן 24, אמרתי את פרק קפה, בפרק קפה אין שום סימן ליד. אז אני רואה בזה סימן מאוד מאוד רע, אולי אני צריך להסכים חס וחלילה לניתוח הזה. טוב, קוטנר אומר שהוא פשוט לקח לחיים ואמר, ריבונו של עולם, תן לי מילים בפה, מה אני אומר לו? הקדוש ברוך הוא עשה אותי שליח לכזאת החלטה, מה אני אומר לבן אדם? ואז קוטנר אומר לו, רגע, בן כמה אתה? קוטנר אומר, לא אכפת לי תאריך לועזי, לפי תאריך עברי בן כמה אתה? התחילו לעשות חשבון, מתי הייתה הבר מצווה שלו? הוא נזכר כ"ג אייר, היום הזה. באותו יום שבו הם היו באוהל, זה היה היום הולדת העברי שלו. אז אומר לו קוטנר, היום עברת מגיל 24 לגיל 25, אז הפרק שלך זה פרק עבב בתהילים, הפרק הנכון שאמרת בהתחלה. הפרק הזה ששלוש פעמים מוזכר בו המילה יד, זה הפרק האמיתי שלך. היום שהיית בציון, זה היום הולדת העברי שלך. ביום שלישי, הם עוד היו בניו יורק, הוא הרגיש פעם ראשונה תנועות באצבעות. אחר כך, אחרי חצי שנה, ראיתי מזה פעם תמונה שהוא מדליק חנוכיה במחלקה, עם אותה יד, עם היד הזאת. ברוך השם, היד ניצלה, שרדה. זה הנס של המקום הזה, הציון של הרבי. אומר הרבי רעיון עצום על משה רבינו. זה לא שמשה לא נכנס ולא ייכנס. הקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, אתה תיכנס, אבל לא עכשיו. למה? כי אתה נשאר עם הדור שלך. הדור של משה נשאר במדבר. הדור של משה לא עלה לארץ. אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אצלנו מנהיגות זה משהו אחר. מנהיגות זה לא אדם שעושה סיבוב והולך למשימה הבאה. מנהיגות זה ראש בני ישראל. זה הראש של העם, זה מי שצמוד דבוק עם העם ביחד. אם העם שלך נשאר מאחורה, אתה נשאר איתו ביחד. אין מצב שהעם שלך יישאר קבור במדבר, ואתה תלך לחגוג בארץ ישראל. אז מה יהיה עם העם הזה? אם אתה הנחת אותם מאחורה, למה שהם יקומו לעתיד לבוא? למה שיהיה להם חלק לעולם הבא? אפילו משה נטש אותם. אפילו משה לא רואה בהם צורך. השאיר אותם שם, והוא עובר את הירדן, מתחיל חיים חדשים. אומר הקדוש ברוך הוא לא. אצלנו מנהיגות זה משהו אחר. מנהיגות זה לא מפקד שהולך לפני העם. מנהיגות זה ראש, ראש בני ישראל, רבי זה ראשי תיבות, ראש בני ישראל, זה הראש של הגוף. הראש שצועד ביחד עם הגוף, ואיפה שהגוף נמצא, שם הראש נמצא, אתה הולך איתם יחד. לעתיד לבוא, משיח יבוא, הם יקומו בתחיית המתים, אתה תקום איתם יחד. אבל אתה לא צועד לפניהם, אתה לא משאיר אותם אחורה. והמדרש מביא לזה משל כל כך יפה ומרגש. הוא אומר, היה אדם שאיבד ארנק מטבעות, הלך פה ברחוב בחושך, נפל לו ארנק עם המטבעות. הוא צריך מישהו שיעיר לו. הוא מתחיל לעצור מכוניות שיעירו לו, אף אחד לא עוצר, למי זמן לעצור? מה עשה? מצא רעיון. הפיל שם איזה מטבע זהב, אני יודע מה, את הטבעת של החתונה של אשתו, הפיל שם. ואז הוא צועק לאנשים, נפל לי פה מטבע זהב, תעצרו. אנשים שמעו מטבע זהב, כולם נעצרו. בזכות המטבע, בזכות הזהב מצאו את כולם. אומר משה רבן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם החבורה הזאת נשארת שם לבד, מי יחזיר אותה משם? אני זורק שם מטבע זהב, אני זורק שם אותך. ובזכותך כולם יחזרו איתך יחד. אז זה הרעיון של משה. משה לא נשאר שם מסיבה שלילית, מסיבה חיובית, כי יש לו אחריות לעם שלו. מה? והדוגמה, ועכשיו אני רוצה ללכת לרחל. לפי המהלך הזה הרבי אומר דבר נפלא. וזה שיחה ארוכה מהרבי בפרשת ויחי. בפרשת ויחי אנחנו קוראים סיפור תמוע, סיפור שעל פניו הוא תמוע. אתה פשוט קורא אותו, אתה לא מבין. יעקב אבינו שוכב על המיטה במצרים, עומד למות. הוא קורא ליוסף, הוא אומר, אל נא תגברני במצרים, תיקח אותי לארץ ישראל. יוסף אומר, בסדר אבא, אני אקח אותך. מה המשפט הבא? ויאמר, היא שבעה לי, תשבעה לי. סליחה, יעקב לא מאמין ליוסף? יוסף אמר, אני אקח אותך. יעקב אומר, סליחה, אני לא מאמין לך, תשבעה. מה זה? כתוב שמצווה לקיים דברי המת. אפילו סתם אדם שהולך למות, צריך לקיים את מה שהוא אומר, עד כדי כך שנפסק בהלכה, שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי. דבר שאדם אמר לפני מותו, אפילו אמר בעל פה, זה כמו שכתב בכתב עם שני עדים. למה? כי מצווה לקיים דברי המת. הסתם מת מצווה לקיים את דבריו. כשיעקב אבינו מבקש, יוסף לא יקיים את דבריו. מה הדבר הזה? היא שבעה לי, למה אתה לא מאמין ליוסף? מה, הוא ישקר אותך? אבא ביקש בקשה אחרונה לפני מותו, יוסף יגיד, בסדר, אז אמר. יותר מזה, וזאת השאלה הגדולה באמת. כשיוסף נפטר, מה הוא אומר לעשות עם המיטה שלו? הוא לא אומר לקחת אותה לארץ ישראל. להפך, הוא מבקש לקבור אותו במצרים, וכשתצאו מפה, הוא נסתני בגבור אדם. כשאתם תצאו ממצרים, תיקחו אותי אתכם. סליחה, אבא שלך אמר, אל נא תקברני במצרים. אבא שלך אמר, קח אותי למערת המכפלה. ואתה אומר, אני כן אקבר במצרים. אבא שלך הזדעזע מהאדמה של ארץ האומות. אמר, לא רוצה חס וחלילה שהגוף הקדוש שלי יהיה בערוות הארץ באדמה הזאת. אתה אומר, לא, אני נשאר כאן. למה? מה הרעיון הזה? אומר הרבי שזה בדיוק הוויכוח בין משה והקדוש ברוך. יעקב אבינו רוצה ללכת למערת המכפלה, הוא לא רוצה להיות פה. הוא אומר, אני אהיה בארץ ישראל, אני אתן לכם כוח. אבל יוסף אומר שמנהיג צריך להיות עם העם שלו. יוסף יודע שעוד מעט יתחילו ועבדום ועינו אותם. עוד מעט יתחילו כל הבן הילוד היאורה תשליחו. יתחיל הסבל, יתחיל הגזרות, יתחילו להטביע תינוקות. יוסף אומר, אבא, אנחנו צריכים את הקבר שלך פה. אנחנו צריכים מקום שיהיה איפה לפקוד בלילה. אנחנו צריכים שאחרי שיתביעו תינוקות ביאור, שיהיה לאנשים איפה לקבל כוח. מאיפה הם יקבלו כוח? אם יהיה להם ציון, אם יהיה להם קבר של צדיק, אז יהיה איפה להשתתח, יהיה איפה לשפוך את הלב. אז יוסף בוודאי לא רוצה לקחת את אבא שלו למצרים. לא רוצה לקחת את אבא שלו לארץ ישראל. אז יעקב מוכרח להשביע אותו. כי יעקב יודע שככל שזה תלוי ביוסף, הוא יישאר במצרים. אם זה תלוי ביוסף, יוסף ישאיר אותו במצרים. אז במילא הוא מבקש ממנו, תשבה לי, שתיקח אותי לארץ, אל תשאיר אותי כאן. אם כן, יש מחלוקת בין יעקב ליוסף, איפה צריך להיות הצדיק. האם הצדיק צריך להיות בארץ ישראל, או שהצדיק צריך להיות עם בני עמו, בדיוק איפה שהוא. ומאיפה יוסף לקח את זה? מאמא שלו. יעקב אבינו קבור במערת המכפלה, עם האבות, עם הקדושה, כל כך נחמד, כל כך יפה. רחל איפה נמצאת? באמצע הדרך, על דרך אפרת, היא בית לחם. למה אבל? בידיעה. בגלל שכשיחרב בית המקדש הראשון, ועם ישראל ילך שבוי, אסור בשלשלאות, יעצרו על הקבר של רחל, ויבכו ויבקשו ממנה רחמים, ואז אומר המדרש, רחל תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ותזכיר את הזכות שלה. היא תגיד, אני ויתרתי לאחותי, לא באתי בטענות, ויתרתי לה על הגורל שלי. והקדוש ברוך הוא יגיד לה, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, ושבו בנים לגבולה. אם כן, רחל, יוסף, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה צריך לוותר על הנוחות שלך. אתה צריך להישאר במצרים, ביחד, סליחה, אתה צריך להישאר במדבר, ביחד עם העם שלך, כי זאת האחריות של מנהיג. מנהיג נשאר עם העם שלו כל זמן שהם צריכים אותו, הוא לא חושב על עצמו, רק עליהם. בואו נקרא את שני הקטעים האלו. א', הקטע על יוסף, נתחיל מהקטע השני דווקא, הקטע על משה. דברים רבה ב' ת' מדרש, כי לא תעבור את הירדן הזה. למה לא תעבור? שאלנו, למה מגיע למשה עונש נורא כזה? אמר השם למשה, אם אתה נקבר כאן אצלם, בזכותך הם באים ממך. אם אתה נשאר במדבר איתם, הם יבואו בזכותך. למה הדבר דומה? לאחד שנתפזרו מעותיו במקום אפלה. אמר, אם אני מבקש את הבריות העירו לי, שהקבץ מעותיי, אף בריאה לא תשגיח עליי. מה עשה? נטל זהוב אחד, והשליחו באותו מקום, והחל צובח, העירו לי בשביל זהוב אחד שנפל ממני כאן. העירו לו, ובזכות הזהוב התלקטו המעות. כך אמר השם למשה, אם אתה נקבר אצלם במדבר, הם באים בזכותך ואתה בא בראשם. אומר הרבי, זו הייתה הטענה של יוסף ליעקב. אבא, אתה צריך להישאר איתנו במצרים. אבא, אתה חייב לתת לנו כוח, אם אתה תהיה איתנו כאן, יהיה לנו את הכוח לעבור את השנים הקשות. יעקב חולק עליו והולך לארץ ישראל, אבל יוסף מקיים את זה בעצמו. הוא אומר לילדים שלו, אני לא הולך לארץ ישראל. אני נשאר איתכם כאן, ואיסם בארון במצרים, ואצא איתכם מכאן יחד. זאת מנהיגות. אומר הרבי בליקוטי שיחות חפי עמוד 272, לגבי שלילת הקבורה במצרים מצאנו חילוק בין יעקב ליוסף. בעוד שיעקב אמר, אללה תגברני במצרים, יוסף השביע את בניו שיוציאו את עצמותיו אימם כשיצאו ממצרים, ועד אז ארונו של יוסף היה אימם במצרים. אלא, יעקב סבר שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, וכדי שיהודים יוכלו לצאת ממצרים ולעלות לקדושה את ענני מצרים, עליהם לקיים קשר עם מקום נעלה ממצרים. יעקב אמר, הצדיק צריך להיות בחוץ כדי לתת משם השראה לאנשים לצאת. ולכן יעקב היה צריך לצאת ממצרים ולהשביע את יוסף שיעשה זאת, בכדי לקשר את יוסף ובני ישראל מבחינה נעלית ממצרים. ולמצד עניינו של יוסף, יעקב צריך להישאר דווקא במצרים, בכדי שזכותו תגן על בניו כפי שהם בגלות מצרים. נקודה אחרונה. אחת השאלות שקשות לנו כבני ארץ ישראל, כן.
אבל אנחנו יודעים ש-80% מהעם נשאר במצרים.
נכון.
אז למה לא נשאר עם השמנים? למה יש אלוהים? לא יקומו?
טוב, כנראה שאת העם הזה אנחנו השארנו מאחורינו. כנראה שאת העם הזה השארנו מאחורינו. זה באמת אנשים שלא נכנסו... לא, אבל אתה צודק, חמושים. אבל כנראה שאת החלק הזה באמת נפרדנו ממנו. לא, אבל אפילו לפי הפירוש הזה, אלו באמת היו רשעים. נכון. נסיים עם נקודה אחרונה. אנחנו כבני ארץ ישראל, תמיד נשאלת השאלה, איפה הרבי? למה הוא לא עלה לארץ? יהודים כל החיים חלמו לעלות לארץ, תזכות לנשק את האפר של ארץ ישראל. למה הוא לא עלה לכאן? אפילו לא לביקור, אגב. חמיב, הרבי הקודם, היה כאן לביקור, היה כאן היה בחברון, במערת המכפלה, בירושלים. הרבי לא עלה לביקור אפילו. אז לביקור, לא מזמן התפרסם ממכתב שהרב גורן כתב, 4 פעמים הוא היה אצל הרבי, וכל פעם הוא שוחח עם הרבי בנושא הזה, הוא היה ציוני גדול, אז כל פעם הוא ביקש, התחנן מהרבי שיעלה לארץ. וכל פעם הרבי הסביר לו למה הוא לא עולה אפילו באופן של ביקור. הרבי אמר לו דבר מאוד מאוד מעניין. הרבי אמר לו, אם אני נכנס לארץ, אני לא יכול לצאת ממנה. הרבי אמר, יש מדרש בספרי שמספר על כמה חכמים שבאו לצאת מהארץ למטרות חשובות, לפדיון שבועים, כיוון שהגיעו לגבול הארץ, אמרו, חשובה ארץ ישראל ככל המצוות. ישיבת ארץ ישראל חשובה מכל המצוות, מן אני לא יכול לצאת מפה. אז הוא שאל אותו, אז למה חמיך הגיע פה לארץ? אז הוא אמר, לחמי לא היו קברי צדיקים להתפלל בהם. הוא היה בפולין, הוא היה מנותק מרוסיה, הוא לא יכול, הוא גורש מרוסיה בזמן הקומוניסטים, הוא לא יכול להתפלל בקברי אבותיו בלובביץ', בהדיץ', איפה שנמצאים קברי אדמו"רי חב"ד, הוא היה חייב להתפלל בקברי צדיקים, אז הוא עלה לארץ, התפלל, אז הוא ביקר בארץ להתפלל במערת המכפלה. אבל אני אומר הרבי על עצמו, אני נמצא בניו יורק, יש לי את הקבר של חמי, אז אני יכול ללכת להתפלל בקבר של חמי. ולהיכנס ולצאת אני לא רוצה, אם אני אכנס אני אשאר. אבל מה שהרבי לא הסביר לו, אז תעלה ותישאר. וביקש ממך לצאת, תעלה ואיתך יבוא המשיח. למה אתה צריך לעלות ולצאת? אבל את זה הרבי הסביר בכמה הזדמנויות, והבאתי פה מכתב מפורש שהרבי מסביר את זה בנקודה מאוד מאוד מרגשת. הרבי אמר 3 מילים, וכל אחד צריך לקחת את זה לעצמו, זה פסוק בספר קהלת. מקומך על תנ"ך. לאדם אסור להשאיר את המקום שלו. העובדה שהקדוש ברוך הוא שם אותי פה, מראה שיש לי אחריות למקום שלי. הרבי אמר, אם אני עולה לארץ, מה יהיה עם המלחמה בהתבוללות? מה יהיה עם המלחמה על חינוך יהודי בחוץ לארץ? מה פתאום שהשלוחים ילכו לכל העולם? אם אני גר בסנהדריה המורחבת בירושלים, אם אני גר ברובע היהודי, למה שהתלמידים שלי ילכו לגור בניו זילנד ובמונטנגרו? דווקא בגלל שאני נמצא בניו יורק, אני יכול לדרוש מהחיילים שלי שיעשו את זה. הרבי נשאר בחוץ לארץ, לא היה לו נוח להיות שם. כי הוא הבין שזאת המשימה שלו. שהתפקיד של מנהיג זה להיות איפה שצריך אותו, ולא איפה שנוח לו להיות. בוודאי שהרבי השתוקק ושאף לעלות לארץ, לא היה אדם שאהב את הארץ כמו הרבי. הרבי הקודם הקים פה את כפר חב"ד חצי שנה אחרי קום המדינה. לא היו אנשים שאהבו את הארץ כאדמו"רי חב"ד. אבל יחד עם זה הרבי הבין שהעובדה שהוא נמצא שם, אומרת שיש לו שליחות שם, מקומך על תנ"ך. ואני רוצה רק לספר סיפור מדהים. אולי לא כולם מכירים אותו, שמעתי אותו בעצמי. כולם מכירים את נפתלי בנט, נכון? עכשיו, לפני שנה וחצי ישבנו שבעה, לא עלינו, על אבא שלי, והוא סיפר שם את הסיפור בשבעה. אשתו של בנט, גילת נדמה לי, קוראים לה עוגלית, משהו כזה, היא באה מבית לא דתי. אדם ממש רחוק מאוד מתורה ומצוות. עכשיו, הוא מספר שהוא תמיד ניסה לקרב אותה והוא לא הצליח. עכשיו, הם היו כמה שנים בניו יורק בשביל העסקים שלו, אז הוא חשב שכאן יהיה יותר קל. אז הם התחילו לחפש בית כנסת ליד הבית. מצאו בית כנסת מאוד מאוד נעים, ודווקא שם היא נדבקה והתקרבה. מי שניהל את בית הכנסת זה אדם בשם ג'ורג' רור. ג'ורג' רור זה אדם מיליארדר, משפחה של מיליארדרים, התורמים הכי גדולים של חב"ד, אנשים ששווים מיליארדי דולרים. אבל מה, הוא חסיד של הרבי. חסיד של הרבי, הוא חשב לעצמו, כל השבוע אני עסוק. ומה אני בכל זאת יכול להיות שליח? איפה אני יכול משהו לתרום בעצמי? אז בשבת הוא הקים בית כנסת, ובשבת הוא מארח אנשים ונותן להם הרגשה מאוד מאוד טובה. עכשיו, רור הזה, כשהוא רק התחיל, אז הוא היה אצל הרבי בסוף חודש החגים, ואחרי סוכות הייתה היחידות שתמיד היה הרבי מקבל את הגבירים, את התורמים של חב"ד. אז רור גם היה כמובן, היה מראשי התורמים. הוא ניגש לרבי ולחש לרבי באוזן שבראש השנה עשיתי תפילה ל-180 איש חסרי רקע יהודי. תפילה ל-180 איש חסרי רקע יהודי. הרבי מסתכל ועושה, כאילו הוא לא שמע מה שהוא אמר. אז רור אומר עוד פעם, עשיתי תפילה בראש השנה ל-180 איש חסרי רקע יהודי. רבי מסתכל עליו ואומר לו, למה הם חסרי רקע? הם ילדים של אברהם, יצחק ויעקב. לא חסר להם שום רקע, הם ברוך השם באים מהמקום הגבוה ביותר. אז זה דוגמה. אם הרבי היה גר בארץ, איפה רור? איפה בנט? איפה כל האנשים שילדים וילדי וילדי ילדים שנהנו מהפעילות שלו? מקומך על תנ"ך. אדם צריך להבין שהשליחות שלו היא איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותו. לא לחפש מקומות אחרים, מהשם מצדי גבר קוננו, הקדוש ברוך הוא שם אותך פה. אגב, זה גם נקרא את המכתב של הרבי, אבל זה גם כל כך נוגע פה בראשון. הראשון מתרוקנת, אנחנו האנשים האחרונים שנשארים בראשון. הציבור הדתי עוזב את ראשון, הציבור המבוגר, אנחנו מקווים, מחכים למשיח כל רגע, והציבור הצעיר, אז הולך, יודעים, ליישובים הדתיים, להתיישבות, חינוך לילדים, חפשים חינוך טוב לילדים. אבל מה המצב? המצב הוא תכלס, כל מי שמתפלל בבתי הכנסת האשכנזים יודע איזה היטב. בתי הכנסת מתרוקנים, ברוך השם, הישועה שלנו תבוא מהספרדים, אבל האשכנזים בבעיה גדולה. בתי הכנסת מתרוקנים, נסגרים אחד אחרי השני, לא רואים אנשים שהולכים עם טלית בשבת, בתי הספר נסגרים. מי שזוכר לפני 30 שנה איזה בתי ספר דתיים יפים היו פה. אין היום בתי ספר דתיים מכובדים, כי הציבור מתרוקן, הציבור עוזב. למה? כל אחד חושב על החינוך של הילדים שלו. זה שיקול טוב מאוד, החינוך של הילדים, וחשוב מאוד. אבל יחד עם זה צריך לזכור, מקומך על תנ"ך. אם הקדוש ברוך הוא שם אותך פה, יש לך גם שליחות סביבתית, ולא רק שליחות אישית. בואו נקרא את הקטע האחרון ובזה נסיים. מורה לדור נבוך, חלק א' עמוד 209. מכתב של הרבי, זה מכתבים שהרבי כתב באנגלית ותורגמו לעברית. כותב הרבי, אתה מוטרד ונבוך מהשאלה, מדוע אינני נוסע לארץ ישראל? מישהו שואל את הרבי, אומר, אני נבוך מהשאלה, למה אתה לא עולה לארץ ישראל? יהודי גר בחוץ לארץ, איך יהודי גר בחוץ לארץ? אפילו מבחינה הלכתית זה לא פשוט. אז הבן אדם אומר, אני לא מבין. הנה, בהתאם למידע שבידי, העיר שבה אתה חי, יש בה מקום גדול לעבודה למען חיזוק היהדות בכל הקשור ליהודים, ולהפצת שבע מצוות בני נוח בכל הקשור לגויים. ומכיוון שאתה מאוד נבוך, ומבקש תשובה, אשיב לך. החובה הראשונה של כל יהודי היא לעשות את שליחותו במקום שבו הוא חי. ואתה בוודאי יודע מה קורה סביבך במונחים של אובדן הזהות היהודית, נישואי תערובת והתבוללות. זוהי חובתו של כל יהודי לעשות את המרב שלו לכל הראש בסביבתו הקרובה ביותר. אז זה נכון על משה רבנו שנשאר במדבר, זה נכון על הרבי שנשאר בחוץ לארץ, וזה נכון עלינו שזכינו לגור בארץ ישראל. יש לנו שליחות גם לסביבה ולא רק לעצמנו. אני אסיים בדבר אחרון. במוצאי שבת רואים פה וידאו מהרבי. לפני כמה חודשים היה קטע, פסקה מדהימה. יהודי בשם נחמן ברנהרד, הוא אדם רב, נראה מכובד, עכשיו הוא כבר מבוגר, אבל הביאו תמונות מלפני 50 שנה כשהתרחש הסיפור. הוא היה רב בעיר ויצ'יטה בקנזס. היה רב 5 שנים שם. אחרי 5 שנים הילדים גדלו, אז הוא עבר לניו יורק למצוא חינוך טוב לילדים. הוא היה ביחידות אצל הרבי, הרבי אמר לו זה לא טוב, אתה צריך למצוא לעצמך שליחות. למצוא מקום, אתה בחור מוכשר, אתה בחור מרשים, יש קהילות שיכולות ליהנות ממך. והוא שאל את הרבי, מה? הרבי אמר לו, ביוהנסבורג, יותר רחוק מקנזס. ביוהנסבורג מחפשים רב קהילה, לך לשם. אז הוא אומר, הוא עונה לרבי בפסוק, סמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי. אומרים לי לשמור על הכרמים, אבל את הכרם שלי אני לא אשמור. אז הרבי אומר לו, כל יוהנסבורג זה הכרם שלך. כרמי שלי זה לא רק המשפחה. כרמי שלי זה כל הסביבה, כל השכונה שבה אתה גר היא כרמי שלי. אז זה בדיוק מה שצריכים לקחת מהרבי. המקום שבו אנחנו נמצאים, יש לנו אחריות עליו, וכשכל אחד ישקיע במקום שלו, אז נזכה איך כתוב, למקום אשר הכינותי, לעלות במהרה בימינו לבית המקדש, לגאולה, לגאול את העולם כולו, בעזרת השם בקרוב ממש.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.